מסתבר שיבוא יום ואני אשאיר את ה... זה גם כן פה כדי שזה יקליט ואנה, אתם תוכלו ללכת ואני אוכל ללכת והכל יהיה טוב. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הדברים שאני רוצה להגיד היום שייכים במידה רבה לעולם של בן ישיבה. ואם תרצו, נאמר את זה בצורה יותר ברורה ומפורשת, לעולם של למדן. יהודי לומד. רש"י אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה בית או ג' פעמים עד שתהה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר. לא תעלה על דעתך. קדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אל תעלה על דעתך ללמד אותם רק את הדבר בצורה של משנה סדורה, בלי להטריח את עצמך ללמד אותם טעמי הדבר. כלומר, אל תלמד אותם את ההלכה הפסוקה בלבד. למד אותם את טעמי הדבר. לכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. טעמי הדבר תלמד אותם. אנחנו שומעים שיש פה איזושהי מחשבה ראשונית של משה רבינו לא ללמד את טעמי הדבר, אלא רק ללמד את מה שכתוב, שורה תחתונה, מה ההלכה, מה צריכים לעשות. ואז צריך הקדוש ברוך הוא לומר לו, אל תעלה על דעתך ככה, אלא תלמד אותה עם טעמי הדבר. שולחן ערוך, מוכן לאכול עם טעמי הדבר. למה משה רבינו עלול לחשוב לא ללמד אותם את טעמי הדבר? מה יש? מה, משה רבינו חס ושלום מתעצל? זה לא נוח לו? משה רבינו רוצה להישאר היחידי שיודע את טעמי הדבר וכל השאר עושים ככה כמו יסמנים? זה הרעיון. מה, איזה אבאמינה יש שמשה רבינו ימנע טוב מבעליו ולא ילמד אותם את טעמי הדבר? מסביר השפת אמת שיש חשש כשאתה מלמד תורה עם טעמי הדבר, אנשים לאט לאט מתחילים להיכנס לתוך הטריפ האינטלקטואלי של וואלה זה הגיוני, זה עושה שכל, זה מובן, איזה סברה טובה. רגע, אז מה הסברה כאן? האדם שוקע לאט לאט בתלמודיות ובאינטלקטואליזם צרוף ובהבנה שכלתנית של משפטי התורה. לכאורה זה נפלא מאוד. איזה יופי זה לראות בחור צעיר מתווכח על סברה. זה הרי נפלא, זה ממש חלומו של כל מגיד שיעור, שעומד מולו בחור צעיר ו מתווכח, לא, זה לא הגיוני, הסברה הפוכה וכולי. נפלא מאוד. מה לא טוב? החשש הוא שהתורה לאט לאט הופכת להיות לאיזה מין, ישבנו ודיברנו למה כל כך חשוב ללמוד עיון. היה בחור שאמר זה מפתח את השכל. שאלתי, אז אותו הדבר גם משחק שחמט? זה אותו דבר, זה מפתח את השכל. אתגר אינטלקטואלי, תורה, זה מפתח את השכל. ואני חייב לומר שדווקא בעולם הישיבות הליטאי, שהתמודד בצורה אולי הקשה ביותר והמרה ביותר עם המשכיליות היהודית, שם כמעין מענה וכעין אלטרנטיבה לתפיסת העולם המשכילית של השכל, השכל, האינטלקט, מתפתחת שיטת לימוד מאוד מאוד שכל ואינטלקטואלית, כביכול אלטרנטיבה ישיבתית לאנשי השכל. דרך אגב, העולם החסידי שגדל במקביל ידע גם להצביע על זה וגם לעשות מזה ליצנות, ידעו. אבל אנחנו עכשיו מדברים דברים כבדים, דברים רציניים. כמעין אלטרנטיבה מתפתחת איזושהי שיטת לימוד מאוד מאוד שכלתנית, עד כדי כך שאתה שומע התבטאות, וכמובן, כמובן, כמובן לא בין כותלי המדרש, בית המדרש, אבל איזה מין דיבורים על בחור ישיבה שיכול לשבת בשבת עם סיגריה וללמוד חתיכת קצות. זה טוב, זה עושה שכל. עזבו את היחסי ציבור הרעים שיש לסיגריה, לא מדבר על זה עכשיו, אבל זה הגיוני. בוא תקשיב, סברה טובה, סברה טובה. ומשה רבינו מפחד מפני העניין הזה. משה רבינו מפחד מפני השקיעה באובר אינטלקטואליזם, איזה מין אינטלקטואליזם צרוף כזה, שכל הזמן רק חושבים סברות, 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 ובאמת התורה הולכת ונהפכת למעין איזשהו משחק אסטרטגיה מסובך, כשהמפה היא השקלא וטריא של הגמרא, והלמדן מזיז כוחות, והקדוש ברוך הוא רואה את החשש של משה רבינו ואומר למשה רבינו, אל תאמר אשנה להם הפרק וההלכה שתהיה סדורה על פיהם, אלא אטרח עצמך להבינם טעמי הדבר, קח אותם אל העולם האינטלקטואלי, השכלי, הלוגי שהתורה מייצגת. לך איתם אל השכל, תלמד איתם כמה סימנים בקצות החושן, תלמד איתם קהילות יעקב, תלמד איתם רב שמואל, תלמד איתם רב שימן, תלמד איתם את כל השכל הזה. לך לשם, תסביר להם טעמי הדבר עם הראש. העניין הוא מאוד מאוד מסוכן. השפת אמת כותב, זה משפט שממש לא יאומן, ולכן כתיב לפניהם לומר שהמשפט בידם, על ידי שדבוקים בטעמים. פירוש הדבר, הבן אדם נכנס לתוך טעמי התורה ממילא גבוהים מהמשפט. על ידי כניסה לעולם הטעמים גבוהים מן המשפט, ויכולים להטות המשפט. המשפט הזה פה בשפת אמת לא נכתב בתור ביקורת, הוא אומר ככה זה. על ידי שגבוהים מן המשפט יכולים להטות המשפט. וזה ממש מדהים, השפת אמת, אתם יודעים שאני מתייחס שפת אמת כמו ראשון. אם הוא משתמש בביטוי להטות המשפט, הרי זה משפט, זה הרי ביטוי שנאמר באופן שלילי, לא תתה משפט. אבל השפת אמת אומר, על ידי שנכנסים אל הטעמים יכולים להטות המשפט על פי הטעם. כי היודע הטעם יודע לחלק חילוקים בסוד. אם אין דעת, הבדלה מניין. ממש תחשוב שראש שיבה ליטאי כותב את מה שכתוב כאן, ולא רבי חסידי. איפה החסידות הלכה פה לאיבוד? יודע לחלק חילוקים. איך תדע לחלק חילוקים אם אין לך שכל של תורה? אז תיכנס לתוכו, תבין את טעמי הדבר, ותדע להגיד סברה ישרה, להגיד לא, מה פתאום? פה זה ככה, ופה זה ככה. לחלק חילוקים. אם אין דעת, במילים אחרים, אם אין סייגל, הבדלה מניין. איפה ידע לעשות הבדלה? איך יוכל לענות על סתירה ברמב״ם? היינו שהמשפט בידם על ידי הבנת הטעם כנל. זה כתוב בשפת אמת. המשפט בידם על ידי הבנת הטעם. ובתור הכנה למחר בלילה, רב שמעון בר יוחאי, דריש טעם הדקרא. תוספות אומר שישנם כמה תנאים שנאמר עליהם דריש טעם הדקרא. אז מה ההבדל בין רב שמעון בר יוחאי לכל התנאים? אומר תוספות, כל התנאים דרשו טעם הדקרא, אבל רב שמעון בר יוחאי גם שינה את הדין בגלל שהוא למד טעם הדקרא. שינה את הדין כי הוא למד טעם הדקרא. נכנס לתוך עולם הפנימיות, לתוך הטעם הדקרא, ושינה את הדין. כמובן שזה נושק לדיון הלכתי גדול מאוד, האם משנים את ההלכה בגלל כל מיני תובנות קבליות שאנחנו יודעים שיש, אם משנים או לא משנים. וכבר נחלקו בזה גדולי עולם. אחד בעולם שלנו, יחיהו השם וינצרהו, הרב עובדיה יוסף, ואחד בעולם אחר, הרב אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. נחלקו בזה מחלוקת עזה. אבל המהלך של רב שמעון בר יוחאי, זה מתוך שאתה יודע את הטעם, ומתוך שאתה נכנס אל הטעם, אז יש גם מקום לשנות, כמו שסוד אמת אומר, להטות המשפט. זה מסוכן מאוד מה שנאמר פה עכשיו על הבמה. רק בגלל שאתם מכבדים אותי, אתם לא מתחילים לזרוק אבנים. אבל אחרת הייתם צריכים לתפוס אותי בצברון, לזרוק אותי החוצה מבית המדרש. אבל אתם לא יכולים, כי גם אם תזרקו אותי מבית המדרש, רב שמעון בר יוחאי יישאר לעמוד פה בפנים. זה לא יעזור כלום. רב שמעון בר יוחאי, דריש טעם הדקרא, הוא משנה את ההלכה על פי הטעם. וגם אם את רב שמעון בר יוחאי תבואו ותגידו, הרבה עסוק רב שמעון בר יוחאי ולא עלת בידם, מה טענו על השפת אמת? שפת אמת אומר שהמשפט בידם על ידי הבנת הטעם. מוריי ורבותיי, איך לא נופלים פה? איך מפתחים דור של תלמידי חכמים, חושבים, לומדים, משתדלים לומר סברה ישרה בגמרא ובראשונים, מבינים דבר מתוך דבר, אומרים חילוק שיש לו נפקמינה לדינה, ולא מגיעים להרס כל התורה כולה. איך בונים דבר כזה? אומר רש"י, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. למו, ושוב השפת אמת, מה זה מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני? אף אלו שאמר רש"י, שתטריח את עצמך להבינם טעמי הדבר, גם אלו זה מסיני. למור, כל צורת החשיבה שאנחנו רוצים מעצמנו ושאנחנו מפתחים מעצמנו, היא לא צורת חשיבה עצמאית שכל בן אדם חושב מה שמתחשק לו, אלא גם החשיבה הזאת שהיא כביכול עצמאית, היא לא עצמאית אלא היא תולדה של אלו שניתנו מסיני. בסיני לא רק נתנו לי הלכות, בסיני לימדו אותי איך לחשוב. הפירוש האמיתי בשכל של תורה זה לא שכל של בן אדם שמעמיס את השכל הפרטי שלו על מה שכתבה תורה, אלא זה בן אדם שבא אל התורה בהתבטלות, ברצון לשמוע, כמו שאמר הקוצקר, לא ישאלו אותך כמה תורה למדת, אלא כמה התורה לימדה אותך. הרעיון הוא שקח את התורה, תלמד אותה, תפנים את השכל, תפנים את ההיגיון, תפנים את האינטלקט, תפנים את מה שהתורה אומרת לך, מה נכון ומה ישר, מה הגיוני ומה לא הגיוני. תעצב את תפיסת ההיגיון והאינטלקט שלך על פי מה שתורה מורה לך. מה ראשונים מסיני, אף אלו, אלו זה כל הדברים ההגיוניים, זה מסיני. ההיגיון שאומר שההיגיון הוא כזה, אף הוא מסיני. רק בשביל דוגמה כדי להבין, אתם יודעים, היום זה רק בכדי לעשות תרגיל, היום כולם סופרים מאחד עד עשר. אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל יש צורת ספירה אחרת גם כן, צורת ספירה של 12, מכאן הביטוי תריסר. פעם היו מוכרים כל דבר, לא בעשיריות, ב-12, והיו מוכרים בחצי תריסר, בשישיות. עד היום שישיית קולה, שישיית ארסי, שישייה, כל דבר הולך בשישייה. פעם היה תריסר. ניסיתם לחשוב פעם על לחשוב על העולם במידות של תריסר? איזה שוק אנחנו מקבלים כל פעם שאנחנו צריכים לשנות מקילומטר למייל, או ממייל לקילומטר. אתה מתכוון שם במחוג של המכונית. וזה כלום, זה שטויות. אבל תראו איזה שינוי במיינדסט, בתפיסת עולם, ברגע שאנחנו לוקחים ואנחנו משנים איזשהו בסיס, בום, כל העולם זז לנו. כולה, מה עשית? החלפת לך מ-10 ל-12, מה יש? מה נבלת? לא, רגע, אז איך מסתכלים על זה? אז איך מה? אז איך מחשבים את זה? אז איך, אז איך, אז איך? כל העולם פתאום זז לך, 10 ל-12. באה התורה ואומרת, כשאתה מסתכל על העולם בצורה מסוימת, אתה הרי תולדה של איזושהי תפיסת עולם. מישהו אמר לך שלהגיד ככה זה הגיוני, לא להגיד ככה זה לא הגיוני, או להגיד אחרת זה לא הגיוני. מישהו אמר לך ככה. מישהו אמר לך שככה שואלים שאלה, מישהו אמר לך ששאלה כזאת לא שואלים. שאלה כזאת לא שואלים. זה מחוויותיו של רם בשיעור א'. אחת החוויות של רם בשיעור א' זה שהוא נתקל עם שאלות שלא שואלים. בשיעור ד' כבר לא שואלים את השאלה הזאת. בשיעור א' שואלים, כי אני שיעור א', אני רוצה להבין. ותמיד אתה נפגש עם החוויה הזאת של השאלות שלא שואלים. כי אחרי שאתה מתרגל לאיזושהי לוגיקה תלמודית, אתה כבר מבין למה לא שואלים את השאלה. אבל אם אתה לא רגיל אל הלוגיקה הזאת, אז הרבה פעמים פתאום צצות איזשהם שאלות שלא שואלים. ולרגע שאתה כבר רגיל רק לשאלות ששואלים ולא לשאלות שלא שואלים, אז אתה לא יודע מה עונים על שאלות שלא שואלים. כי כבר התרגלת ככה לחשוב. הרמב״ם, כשהוא רצה לעשות שכל מי שמדבר ידבר בהיגיון, אבל באותו היגיון, הוא כתב ספר שנקרא מילות היגיון. ובספר מילות היגיון אומר הרמב״ם איזה שאלות מותר לשאול, איזה שאלות אסור לשאול, איזה משפטים מותר להגיד, איזה משפטים אסור להגיד. והוא עושה לכל דבר את החשבון, למה זה הגיוני וזה לא הגיוני. אחרי שלמדת מילות היגיון, אתה יכול להיכנס לבית מדרש של הרמב״ם. למה? כי אם היית נכנס לבית מדרש של הרמב״ם לפני שלמדת מילות היגיון, אז נגיד היית אומר, היית מרים את היד, אבל זה ככה וככה, הוא היה מחה, מנוגד לסעיף 6. זהו זה. אני סיימתי את הוויכוח. כאילו השאלה שלך שערת לסעיף 6, היא נופלת תחת ההגדרה של סעיף 6, סעיף 6 זה חוסר היגיון. גמרנו. זה סעיף 6. תלמד מילות היגיון, אנחנו צריכים לבזבז את הזמן על כל מיני דברים כאלו שהם לא הגיוניים, שאתה אומר אותם. אתה מעלה כל מיני שאלות שאין להם התחלה. או כל מיני הוכחות. מאיפה יודעים שצריכים להרטים כיפה? כתוב מפורש, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרנה. תעלה על דעתך שיעקב אבינו הלך בלי כיפה? מוכח במפורש. נו, איך אתה מונע שלא יבואו לך הוכחות כאלו לתוך בית המדרש? אתה כותב ספר ואתה אומר, הוכחה כזאת לא שואלים. כמה פעמים אתה צריך להשתמש בכלל שלא מקשים קושיות על סיפור המעשה? זה היה המקרה. לא, למה ככה זה היה? מה זאת אומרת, למה ככה זה היה? זה היה כי זה היה ככה. מה אני יכול לעשות? אבל תמיד אתה נתקל בשאלה הזאת. מה שקוראים ביידיש, הקשה אופמייסה. קושיה על סיפור. למה אתה שואל? לא שואלים קושיה על סיפור. זה היה הסיפור. אתה רוצה, תספר סיפור אחר, אבל אל תגיד לי שזה הסיפור, הוא סיפור אחר. לא, סיפור הזה הוא הסיפור הזה, סיפור אחר, סיפור אחר. דברים פשוטים. באה התורה ומלמדת אותנו מילות היגיון, מלמדת אותנו מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד. וזוהי הערובה והביטחון למסור את התורה לבני ישראל בלי חשש שמא חס ושלום יקלקלו. כי מסירת התורה בטעמיה משמעותה לא הפקרה של התורה לשכל האנושי, אלא חשיפת השכל האלוקי אל בני האדם. זה הכוונה. זה המסר של ללמד את התורה בטעמיה. שאתה תוכל לבוא ולהגיד מה התכוון כאן הקדוש ברוך הוא. מה הוא התכוון? מה הוא רצה להגיד לי כאן? בסברה הזאת. זוהי המהות של לימוד הסברה והשכל של תורה. והדבר הזה מזכיר לנו את המפגש המיוחד שהתרחש בין רבי עקיבא למשה רבינו. אמר רב יהודה אמר רב, מסכת מנחות דף חפתת עמוד ב', בשעה שעלה משה למרום מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? למה אתה לא נותן תורה? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. יש שם אחד, רבי עקיבא, ובגללו אני צריך לשבת פה עכשיו ולקשור כתרי אותיות, כי הוא עתיד לדרוש כתרי אותיות. רבי עקיבא אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראהו לי, תביא לראות. אמר לו, חזור לאחוריך, זה לא פה, אתה צריך לרדת אחורה. הלך וישב בסוף שמונה שורות. סוף שמונה שורות זה בסוף הבית מדרש, לא חס חלילה מי שישב בסוף בית מדרש משהו לא בסדר, אבל פעם היה מקובל שאלה שהיו ידענים יותר גדולים, אלה שהיו יותר חריפים, היותר בעניינים, ישבו בשורה הראשונה, ואלה שקצת פחות אז היו יושבים רחוק יותר. ולא היה יודע מה הם אומרים. רב עקיבא נותן שיעור, משה רבינו נכנס לישיבת רבי עקיבא, מתיישב בשורה האחרונה, לא מבין מה הם מדברים. תשש כוחו, כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להן, הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. מדהים. רבי עקיבא, האינטלקט של כל התורה שבעל פה, כמו שאומרת הגמרא, שהגמרא מביאה את כל חלקי התורה שבעל פה, תוספת הספרה, ספרים, משנה, וכולו אליבא דרב עקיבא. הוא אוצר הדעת, החוכמה והשכל של התורה שבעל פה, ומשה רבינו נפגש איתו. ותששה דעתו. וואו, איזה שכל, איזה שכל. מתי חוזרת אליו דעתו? שאומר לו הלכה למשה מסיני. זה לא השכל שלי, זה הכל הלכה למשה מסיני, מהראשונים מסיני אפילו מסיני. זה פיתוח של אותו השכל שקיבלנו מסיני, לא חרגנו מהשכל הזה, לא המצאנו שכל חדש, לא הבאנו רעיונות חדשים, לא הבאנו שיטות לימוד אחרות, לא שום דבר. השכל הזה הוא שכל שצמח מבפנים מהלכה למשה מסיני. שואל אותו משה רבינו, חזר הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו שלא המשך האדם כזה ואתה נותן תורה על ידי, תן אותה על ידי מורי רבי עקיבא. אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה. מה הפירוש? מוישי רבינו בא עם ההיגיון, איפה השכל? אומר לו הקדוש ברוך הוא את הקונספט הנוראי של כך עלה במחשבה לפניי. זוהי אותה תשובה שבעוד שתי דקות ישאל משה רבינו, תראה לי את שכרו, והראה לו שסורקים את בשרו במסרקות שברזל, מוכרים את בשרו במקולין. אמר לו, זו תורה וזו שכרה. אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. מה קורה כאן? יש כאן חגיגה של אינטלקט, יש כאן רבי עקיבא, יש כאן אוצר הדעת, ובתוך המפגש עם רבי עקיבא אנחנו נפגשים עם הרעיון של שתוק. כך עלה במחשבה לפניי, תתבטל, אל תבוא עם מה שיש לך לומר, אל תבוא עם מה שאתה חושב, עם ההיגיון שלך. שתוק, תקשיב, התורה מדברת, תן לתורה לדבר בלימוד שלך, תן לתורה להביע את עצמה. אל תהיה לו אונס, אל תהיה לו מפתה, אל תהיה לו מוציא שם רע ברמב״ם. תאמר מה שכתוב ברמב״ם, אל תנסה לכפות את עצמך על הרמב״ם. תאמר מה שכתוב בגמרא, אל תנסה לכפות את עצמך על הגמרא. בוא אל התיבה, תטריח את עצמך ותבוא אתה אל התיבה, ובתוך התיבה הזאת יש את מה שהקדוש ברוך הוא חושב שזהו ההיגיון, ואל ההיגיון הזה אתה מתחבר בשעה שאתה יושב ולומד, ומכוחו של ההיגיון הזה הולכת ומתפתחת תורה שבעל פה בבתי כנסיות ובתי מדרשות ללא חשש. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, למדם טעמי הדבר.